כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, למד בסיוון תשע"ו, א' דראש חודש תמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף למד וו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך על כולנו, א' דראש חודש תמוז תשע"ו, ומה טוב ומה נעים להיכנס מיד אל בית המדרש ולשאת תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנה, אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למד ה' ממסכת בבא קמא. נשיף כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה הייתה, אילו מלאכות אמר רבי אבהו שעובר עליהם אף עם מסעם בדרך של קלקול? והתשובה חובל ומבעיר. שאלה שנייה, היכן מצאנו שור פיקח? התשובה בביתו של רב פאפה, היה שם שור שכאבו לו השיניים ופתח מכסה של כלי שהיה בו שיחר ושתה לרפואה. שאלה שלישית, מה הפירוש בדרך עלייה? והתשובה כפי שאומר רשי, שמרים ידו כדי להוריד את הגרזן, והיקה את הבהמה כלאחר יד. שאלה רביעית, באיזה אופן סובר סומכוס שממון המוטל בספק חולקים? התשובה בתוספות שאומר, כאשר בלא טענותם יש לבית דין ספק. שאלה חמישית, מה הדין טענו חיטים ועודה לו בסעורים ומדוע? התשובה ברשי, פטור אף מדמי סעורים, ומשום שכשתבעו חיטים, מחל לו על הסעורים. שאלה שישית ואחרונה בדף למדהי, באיזה אופן אמרה הברייתא שאם לא הביא הניזק ראיה, ייטול כטענת המזיק, התשובה כאשר תפס שאין מוציאים מידו. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף למדהי, הדף אשר למדנו אתמול במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, למד בסיוון תשע"ו, א' דראש חודש תמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי, הלו הוא דף למד וו, ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף למד ה' עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, מן המילים גופה, אמר רבא בר נתן טענו חיטין, והודה לו בסעורין, פטור. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. גופה אומרת הגמרא, בוא ניגש ונדון בגופו של הדין שאמר רבא בר נתן, אמר רבא בר נתן טענו חיטים והודה לו בסעורים פטור. מקשה הגמרא, מה איקה משמלן? מה משמיע לנו רבא בר נתן? תנינה, כבר שנינו בברייתא במסכת שבועות אף מ' עמוד א', טענו חיטים והודה לו בסעורים פטור. ודרץ את הגמרא היא מעטם, אם היא דברי הברייתא, היינו למדים את הדין הזה, והאמינה הייתם מבין שפטור מדמי חיטין, אבל וחייב בדמי סעורין שעליהם הוא מודה. כמה שמלן בא רבא בר נתן ומשמיע חידוש גדול ופטור לגמרי, גם מדמי הסעורין. מקשה הגמרא ממשנתנו על דינו של רבא בר נתן, תנן, שנינו במשנתנו היו השברים הניזקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, והמזיקים שניים, אחד גדול ואחד קטן, הניזק אומר גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן, והמזיק אומר לא כי, אלא קטן הזיק את הגדול וגדול את הקטן, המוציא מחברו עליו הראיה. הניזק צריך להביא ראיה שאכן כדבריו. מדייקת הגמרא, לא מה הייתי ראיה. אם הניזק לא יצליח להביא ראיה, שקיל כדכאמר מזיק. נוטל הניזק כפי דברי המזיק. מקשה על כך הגמרא, מהי? מדוע הוא נוטל כדברי המזיק? והלא חיטים וסעורים נינו. הרי זה כמי שטוענו חיטים והודה לו בסעורים. לפי שטוענו במין אחד ומודה לו במין אחר. ולשיטת רבא בר נתן יש לו להיפטר מכל התביעה. מיישבת הגמרא ואומרת, אכן אין כוונת המשנה שבאמת נוטל כפי הודעת המזיק, אלא ראוי הוא ליטול חיטים אם יביא ראיה, ואין לו ליטול כלום מן המזיק אם לא יביא ראיה. אבל הגמרא מקשה על כך, והתניא שנינו בברייתא, הרי זה הניזק משתלם מן המזיק על הקטן מן הגדול, לנזקו של השור הקטן מדמי השור הגדול ולגדול מן הקטן, ומדמי השור הקטן לנזקו של השור הגדול כפי הודעת המזיק. הנה מוכח שיש תשלום בפועל, ולא רק ראוי לתשלום, שוב לא כדברי רבא בר נתן. מיישבת הגמרא, אכן אין על המזיק לשלם כלום, ודברי הברייתא שמשתלם על הקטן דנים במקרה דתפס הניזק דמים מן המזיק וכפי הודעתו של המזיק. במקרה זה נפסק בברייתא שאין מוציאים מידו, ומה שתפס אילו אין תשלומיו. מוסיפה הגמרא להקשות ממשנתנו, תנן שנינו אצלנו במשנה, שברים המזיקים שהיה אחד מהם תם ואחד מועד. הניזק אומר מועד הזיק את הגדול ועליו לשלם נזק שלם, ותם הזיק את הקטן וישלם על הקטן חצי נזק. והמזיק אומר לא כי, אלא תם הזיק את הגדול ועל כן עליי לשלם רק חצי נזק, ומועד הזיק את הקטן ואין לי לשלם נזק שלם אלא על השור הקטן. הדין הוא כי המוציא מחברו עליו הראיה. מדייק את הגמרא מכך, אלו מה הייתי ראיה, אם לא מצליח הניזק להביא ראיה, שקיל כדי כאמר מזיק, הוא ייטול הניזק כפי שאמר המזיק, וקשה על כך והמי, מדוע ייטול הניזק כלל כפי הודעת המזיק, ולא חיטין ושעורין נינו, שהרי גם פה תובעו על נגיחת מועד בגדול, והוא מודה על נגיחת תם בגדול. מתרץ את הגמרא גם כאן, אומרים, כי אינו נוטל ממש מהמזיק, אלא ראוי הוא ליטול, אילו אכן היה מביא ראיה. ועכשיו כאשר אין לו ראיה, אינו נוטל אלא עד שיביא ראיה. בקשה על כך הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שכאשר מודה המזיק ששורו המועד נגח שור קטן, וכן שורו התם נגח שור גדול, הרי זה משתלם לקטן, צריך לשלם על נזקו של השור הקטן נזק שלם מן המועד, ואילו לשור הגדול התשלום הוא חצי נזק מן דמי גופו של השור התם. מוכח אם כן, כי יש תשלום בפועל ולא רק ראוי לתשלום. מיישבת הגמרא, אכן לכתחילה לא חייב המזיק לשלם מעצמו. הברייתא שאמרה, הרי זה משתלם, ידענה במקרה דתפס, שתפס הניזק מן המזיק, כפי ערך הנזק שהודה בו המזיק, ואין מוצאים ממנו אלא רואים זאת כתשלום על הנזק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, היו שניהם שני השברים שהזיקו שור בבעלותו של איש אחד, שניהם חייבים, חייב בעל השברים הללו לפי שוודאי אחד מהם הזיק. מביאה הגמרא להוכיח מכך את הדין דלהלן. אמר לי רבה, מפרזיקה לרבשי, שמע מינה, מכך ששנינו במשנה כי שניהם חייבים, ובפשטות יכול הניזק לגבות חובו משניהם, אנחנו למדים כי שברים תמים השייכים לאדם אחד שהזיקו, שאחד מהם הזיק ולא ידוע מי הוא המזיק, רצה הניזק לגבות משור זה גובה, רצה לגבות מזה מהשור השני גובה, שכך משמע מן הלשון שניהם חייבים. ואם עבד אחד מהם, קם חברו במקומו לצורך הגבייה ויכול לגבות ממנו. רבשי דוחה את ההוכחה הזו ומעמיד את משנתנו כך. אחא במאי עסקינן, במה עוסקת משנתנו? בשברין מועדין שהזיקו. למעט כמובן אחד שנאמר במפורש שעוסקים בשור תם, שאז אין הניזק גובה את הנזק מגופן של השברים כפי ששנינו לגבי שור תם שהזיק, אלא התשלום הוא נעיתיו שבנכסי המזיק, וכל נכסיו עומדים לצורך תשלום הנזק, ולאו דווקא השור שהזיק. נמצא אם כן, שרק באופן שהשברים מועדים, יכול הניזק לגבות מאיזה שירצה. ואם יובד אחד, יוכל לגבות מהשני, אבל באופן שהשברים תמים, הרי שאם יובד אחד מן השברים, לא יוכל הניזק לגבות מהשור הנשאר, אלא אם כן יביא ראיה שהשור הזה הזיק. מקשה רבה מפרזיקיה על הדחייה הזו, היא במועדין? אם משנתנו עוסקת בשברים מועדין כפי שמשמע מתחיית הגמרא, אם הסיפה נראה אם כן, משמע גם מן הסיפה, ששם שנינו, כשני שברים שרדפו אחר שור אחד להזיקו, והיה אחד מהם גדול ואחד מהם קטן, הניזק אומר, כי השור הגדול הזיק, והמזיק אומר לא כי, אלא השור הקטן הזיק, ומדובר בפשטות בשני שברים תמים, והנידון בין המזיק לניזק הוא, שהיות וחיוב התשלום הוא חצי נזק, תובע הניזק שישתלם הנזק ממחצית דמי גופו של השור הגדול, שיש בו כדי לשלם חצי הנזק, ולא המזיק טוען כי הקטן הזיק, ומדובר שאין בגופו של הקטן בכדי לשלם חצי נזק. עדינו, כי המוציא מחברו עליו הראיה, לכן קשה, היא במועדין, אם העמדנו כי במשנתנו. מדובר בשברים מועדים, אם כן, מי נפקה לימיני סוף סוף דמי תורה מעל יבאי לשלומי? מה ההבדל אם הקטן הזיק או הגדול הזיק? סוף סוף, כיוון ששניהם מועדים, צריך המזיק לשלם נזק שלם מן המיטב שבנכסיו. אלא מוכח ששני השברים הגדול והקטן תמים הם, ולכן יש חילוק בין גדול שיזיק לקטן שיזיק, ושוב ניתן להוכיח את דינו של רבא מפרזיקיה, כי רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, גם בשברים תמים. מכך שמשנתנו כולה דנה בשברים תמים. ושנינו במשנה, כי שני תמים שיזיקו, שניהם חייבים. אמר לו רבא שלי רבא מפרזיקיה, אין להוכיח שכל המשנה דנה בתמין. אלא ניתן להעמיד כי אכן הסיפה שדנה באחד גדול ואחד קטן שיזיקו, וניזק אומר גדול יזיק ומזיק אומר קטן יזיק, מדברת בתמין. ורישה, הרישה שדנה במקרה שהיו שניהם של איש אחד, שניהם חייבים, מדובר במועדין. ואם כן, שוב אין להוכיח את דינו של רבא מפרזיקיה שרצה מזה גובה, רצה מזה גובה, כאשר השברים תמים. רבא חסבא דוחה את מה שהעמדנו שברישה של המשנה מדובר במועדים. אמר לרבא חסבא לרבשי, אי במועדין, אם לדעתך יש להעמיד את הרישה במועדים, יהיה קשה מלנשון שאמרה המשנה שניהם חייבים. וכי במועדים גובים מדמי גופם של השברים? הרי בעל השברים הוא זה שחייב לשלם מנכסיו. וחייב גברה מבעלי, היה לה למשנה לנקוט בלשון חייב הבעלים. וטו, ועוד יש להקשות, מה משמעות הלשון שניהם חייבים? הרי כאשר מועדים הזיקו, אין חיוב התשלום חל רק על גופם של השברים, אלא כל ממונו של בעליהם משועבד לצורך תשלום זה, ואפילו היו לו שברים הרבה, ואם כן לא ניתן להעמיד את משנתנו במועדים. ולכן מביאה הגמרא מהלך חדש בביור המשנה שלו כדברי רבא מפרזיקיה, אלא לעולם, אכן מדובר במשנתנו בתמין שהזיקו. והטעם שכתבו שניהם חייבים, אינו משום דינו של רבא מפרזיקיה שרצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אלא, באה המשנה להשמיע שכל זמן ששניהם נמצאים לפנינו, גובה מהם. אבל אם עבד אחד מהם, אינו גובה כלל. ומשנתנו, רבי עקיבא היא, הולכת לשיטת רבי עקיבא, דאמר, אומר רבי עקיבא לאל בדף למד ג' עמוד א', בעל השור אתם שהזיק, ובעל השור הניזק, שותפים נינו, נעשים שותפים בגופו של השור המזיק. ושותפות זו חלה מחמת מעשה הנזק. מכוח השותפות הזו נוטל הניזק מחצית דמי השור המזיק. וטעמה דאיתנאו לתרוויו דלא מצי מתחילי. ורק כאשר שני השברים הללו נמצאים לפנינו, אז גובה הניזק את דמי ההזק משניהם, שהרי ודאי אחד מהם הזיק, ואין המזיק יכול לדחות את הניזק כלל, שהרי אחד משבריו הזיק, וממה נפשה חייב הוא לא. אבל ליתנאו לתרוויו, כאשר אחד השברים אינו לפנינו, כגון שעבד אחד מהם, מצי אמר לי, יאמר לו המזיק, זיל הייתי ראיה דאי תורה אזקח, ואשלם לך. לך ותביא ראיה שאכן השור הזה שנשאר לפנינו הוא המזיק, ונעשה את השותף בגופו, ואז הרי עליי לשלם לך מחצית ההזק. אבל אם אין לך ראיה, ייתכן שהשני הזיק ונעשה שותף עם עירק בגופו, וכיוון שעבד אותו שור, אין לך מיני לגבות את ההזק. השור הזה שנותר לפנינו, אין לך בו כל זכות ושותפות, ולכן אתה לא יכול לגבות ממנו. זוהי כאמור דעת רבי עקיבא, אבל רבי ישמעאל חולק עליו וסובר ליל בדף למד ג' עמוד א', שאין כל שותפות בין המזיק לניזק בגוף השור, ותשלום הנזק אינו אלא כמו חוב המוטל על המזיק, ולכן אם עבד שור אחד, יכול לגבות את חובו מן השור הנשאר, והניזק לא איבד את זכותו. אדרן הלך המניח, אדרן הלך המניח, אדרן הלך המניח, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה, את הפרק השלישי, ממסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף למד וו עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הראשונה של הפרק הרביעי של מסכת בבא קמא, הלא הוא פרק ששמו שור שנגח 4 ו-5, או שור שנגח ד' ו-A. אומרת המשנה שפותחת את הפרק הרביעי, שור תם שנגח 4 ו-5, 4 או 5, שברים זה אחר זה, והמשנה נקטה את הלשון הזה 4 ו-5 להורות על ריבוי השברים, וכוונתה לומר גם יותר מן המניין הזה. ובכל הנגיחות הללו היה השור עדיין תם, כגון שבנגיחה לנגיחה ראה שברים אחרים ולא נגחם, ונמצא שחייב לשלם מגוף השור דמי חצי נזק של 5 השברים שניזוקו, כדין שור תם שמשתלם מגופו, ישלם תחילה לאחרון שבהם את חצי נזקו, אם יש בו מותר, ואם לאחר ששילם דמי חצי נזק האחרון ישרו דמים, יחזיר ישלם גם לנזק שלפניו כל חצי נזקו. אם יש בו עוד מותר דמים, יחזיר ישלם גם לנזק שלפני פניו, ולעולם האחרון האחרון, זה שניזוק אחרון לכולם, נזכר שהוא מקבל ראשון את תשלום חצי הנזק. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, ונציין שגם לדעת רבי שמעון האחרון מקבל את כל תשלום חצי הנזק, אלא שהוא חולק על רבי מאיר באופן חלוקת שאר הנזקים שלפני האחרון, עם בעל השור. אם כן, רבי שמעון אומר, שור תם שווה 200 זוז שנגח לשור תם שווה 200 זוז, ואין הנבלה יפה כלום, אין הנבלה שווה כלום, ונמצא שניזק השור בכל שוויו, ושור תם משלם חצי נזק שהוא 100 זוז. לכך, זה הניזק נוטל מנה 100 זוז, וזה בעל השור המזיק נוטל מנה. אם חזר אותו השור ונגח שור אחר שווה 200, ואין הנבלה שווה כלום, האחרון נוטל מנה, ושלפניו הניזק והבעלים שהיו שותפים בשור קודם שהזיק, זה הניזק נוטל 50 זוז שהם חצי מנה, וזה הבעלים נוטל 50 זוז. שהרי הניזק הראשון אף הוא נעשה שותף בחצי השור, וחייב על שמירתו ונזקיו, וכשנגח השור פעם נוספת, אף הוא חייב לשלם על הנזק כפי חלקו בשור. וכאן שחצי השור שייך לו, משלם חצי מדמי חצי הנזק. ואומנם הדין הזה שמשלם כל אחד מהשותפים כפי חלקו לא נאמר אלא במשנתנו, ששותפותם נעשתה בעל כורחם, אבל בשותפות רגילה, חולקים בשכר ובהפסד בשווה. אומרת המשנה, חזר אותו השור פעם שלישית ונגח שור אחר שווה 200 ואין הנבלה שווה כלום, הניזק האחרון נוטל מנה והניזק שלפניו 50 זוז, הוא כפי חלקו בשור, שהוא 100 זוז כשווי חצי השור, ושניים הראשונים, הניזק הראשון והבעלים שחלק כל אחד מהם בשור הוא 50 זוז, שהוא רבע השור, משלמים דינר זהב שהוא 25 זוז, שהם דמי רבע חצי הנזק. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק הרביעי ממסכת בבא קמא, פרק ששמו שור שנגח ד' ו-א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. לעיל בדף למד ג' עמוד א', הביאה הגמרא מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, בפירוש הדין ששור תם משתלם מגופו. לדעת רבי עקיבא, מיד שהשור הזיק, זוכה הניזק בגוף השור כפי שווי חצי הנזק. ומעתה, גם הניזק חייב בשמירתו ובנזקיו, שהרי גם הוא בעל השור בחלקו. ולדעת רבי ישמעאל, מה שאמרו שמשתלם מגופו, היינו שאין המזיק חייב לשלם יותר משווי השור. אבל אין הניזק זוכה בגוף השור, ואינו חייב על שמירתו ונזקיו. שואלת עכשיו הגמרא, מתנית אינמני, דברי רבי מאיר במשנתנו, כדעת מי הם? וכיוון שרבי מאיר היה תלמידם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כאמור במסכת עירובין דף י"ג עמוד א', לכן מבררת הגמרא, כדעת מי מהם סובר רבי מאיר בדין הזה? לכאורה, לא כרבי ישמעאל ודלא כרבי עקיבא. דברי רבי מאיר אינם לא כדברי רבי ישמעאל ולא כדברי רבי עקיבא, שהרי אי כרבי ישמעאל, אם נבהר את דבריו. כרבי ישמעאל דאמר שבעלי השור הניזק רק בעלי חובות נינו, אבל אינם זוכים בגוף השור. אם כן, האם ששנינו במשנה אחרון נזכר שהניזק האחרון גובה תחילה את נזקו, זה לא נכון. אדרה, בראשון ראשון נזכר מבעלי. היה צריך להיות הדין שהניזק הראשון יגבה חובות תחילה, שהרי הראשון והאחרון שניהם בעלי חובות של המזיק הם, וחובו של הראשון קודם, ועל נזק השור שהזיק אחר כך אינו חייב, שהרי אינו זוכה בגוף השור ואינו חייב בשמירתו. ולמרות שאמרו לעיל בדף למד ג' עמוד ב' שאם היה אדם חייב חוב ואחר כך שורו הזיק, גם אם יתפוס הבעל חוב את השור בחובו, מוציא הניזק ממנו את השור והבעל חוב יגבה מנכסים אחרים, ומבואר שאין דין קדימה לבעל חוב בשור תם שנגח, אין זה אלא כששני התובעים הם ניזק ובעל חוב. שכיוון שלבעל החוב יש שיעבוד כללי על כל נכסה המלווה, ואילו לניזק אין שיעבוד אלא על השור, לכך קודם הניזק לגבות מהשור לפני הבעל חוב. אבל כאן ששניהם ניזקים שניזוקו משור זה, ושיעבוד שניהם שווה בשור, לכך חוזר הדין שזה שקדם שיעבודו קודם לגבות. ואי כרבי עקיבא, אם נבהר את דברי רבי מאיר, כי רבי עקיבא דאמר תורה דשותפינו, ששור המזיק, כיוון שזוכה הניזק בחלק מגופו, הרי הוא שור של שותפים, ולכך מובן שאף הניזק הראשון צריך לשלם על נזקי השור, והניזק האחרון מקבל את מלוא חצי הנזק, לפי שכולם הזיקו, אבל עדיין יהיה קשה. היי, מה ששנינו במשנה, שאם יש בו בשור מותר דמים, יחזיר לניזק שלפניו את כל חצי נזקו, זה לא נכון. שכיוון שאף הניזק ההוא נתחייב על שמירתו, אף הוא חייב לשלם על נגיחת השור כפי חלקו. ואם כן, יחזיר לכולם מבעלי. היה צריך להיות הדין שמותר הדמים יתחלקו בין כל הניזקים והבעלים, כל אחד כפי חלקו בשור. כדעת רבי שמעון שמבואר בסיפה. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, לעולם דברי רבי מאיר הם כרבי ישמעאל דאמר בעלי חובות נינו, שהניזק נחשב לבעל חוב. ודקשי הלך מה שהקשית, שאם כן אחרון אחרון נזכר, זה אינו נכון אלא ראשון ראשון נזכר מבעלי, כך היה צריך לומר. יש לתרץ אחר במאי עסקינן שהמשנה מדברת, כגון שתפסו ניזק לשור כדי לגבות אימנו, לגבות מהשור דמי נזקו, ובכך נעשה עליו כשומר שכר, לי נזקין, להתחייב עליו בשמירתו ובנזקיו. וכשחזר השור ונגח, חייב הניזק בלבד על הנגיחה. וכדין שומר שכר שאין הבעלים חייבים כלל על הנגיחה, אלא השומר, ונמצא שאת כל מה שהיה מגיע לו מהשור צריך לשלם לנזק שלאחריו. וכן תפסו כל הנזקים שלאחריו, ולכך האחרון הוא זה שזכה בתשלום הנזק. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, יחי, אם אכן מדובר שהנזקים תפסו את השור והם לבדם אחראים על נזקיו, אם כן מה ששנינו יש בו מותר יחזיר לשלפניו, זה אינו נכון, שהרי זה שלפניו הפסיד את חלקו משום שנתחייב על נזק האחרון, ויחזיר לבעלים מבעלה, היה צריך להיות הדין, שמה שנשאר מהשור יחזור לבעלים הראשונים, שהרי הבעלים לא נתחייבו על שאר הנזקים שהזיק השור לאחר הנזק הראשון, ומדוע יפסידו חלקם? אמר רבינה, מיישב רבינה את תירוצו של רבא אחי קטני, בהכרח ביור המשנה לדברי רבא כך הוא, אם יש בו מותר בנזקיו עם הנזק האחרון, היה קטן מהנזק שלפניו ונמצא שלא הוצרח הנזק הקודם לשלם את כל שווי דמי נזקו לנזק שלאחריו, כגון שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 וחזר ונגח שור שווה 100, של הנזק הראשון יש 100 בשור, וכיוון שתפס את השור צריך לשלם לבדו 50 לנזק השני, נמצא שנשאר ה-50 לנזק הראשון ו-100 לבעלים, יחזיר לשלפניו, יחזיר את אותו מותר לנזק הראשון, אבל אינו גובה את כל דמי חצי נזקו, אלא ינקה ממנו את שווי דמי חצי הנזק שמשלם מחלקו לנזק שלאחריו, ואת השאר גובה לעצמו, וכל שאר דמי השור יחזרו לבעלים. ואם לנזק הראשון היה בשור רק 50, ולאחר שתפסו נגח לשור ששווה 200, כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אם יש בו מותר בנזקיו, שאינו משלם יותר מחלקו. שואל השלטי גיבורים, הרי כשתפסו נעשה עליו שומר, ובכל שומר הדין הוא שהנזק נוטל, כל נזקו מהשור, והשומר משלם לבעלים מה שהפסידו. התשובה היא שהנזק הזה אינו שומר גמור, אלא כיוון שתפס את השור כדי לגבות ממנו חלקו, דין הוא שיפסיד חלקו אם ייגרם נזק נוסף, מחמת תפיסתו. וכך גם מדויקת לשון הגמרא שאומרת, כשומר לנזקיו, שאינו שומר גמור, אלא דינו כשומר שכר להתחייב על נזקיו. ומביאה הגמרא סיוע לביאור הזה, וכן קיעת הרבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן שהיה גר בארץ ישראל, ורבין היה גר בבבל, והיה רגיל רבין לעלות לארץ ישראל. כשהיה חוזר לבבל, היה אומר שמועות בשם רבי יוחנן. אם כן, כשחזר רבין מארץ ישראל לאל בבל, אמר בשמו של רבי יוחנן, הטעם שהאחרון נזכר, משום פשיעת שומרים נגעו בה, משום שפשע זה שלפניו ושמירת השור. הרי שאף הוא ביאר את המשנה כדברי רבא, שכן רבי מאיר סובר כרבי ישמעאל, ואין הנזק חייב משום שנעשה שותף בשור, אלא משום שתפס את השור וחייב על נזקיו כשומר שכר. שואלת הגמרא, במה יוקמת? כדעת מי העמדת לדברי רבי מאיר? כרבי ישמעאל, יחי, עם הסיפה, אם כך אמור את הסיפה של המשנה, שנינו בה. רבי שמעון אומר שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ואין הנבלה יפה כלום. זה נוטל מנה וזה נוטל מנה. ואם חזר ונגח שור אחר שווה 200, האחרון נוטל מנה, ושלפניו זה נוטל 50 זוז וזה נוטל 50 זוז. חזר ונגח שור שווה 200, האחרון נוטל מנה ושלפניו נוטל 50 זוז, ושניים הראשונים דינר זהב. ודברי רבי שמעון, אטען לרבי עקיבא, הולכים הם כדברי רבי עקיבא דאמר, תורה דשותפיהו, שלדעתו מיד לאחר הנגיחה זוכה הנזק בחלק מגוף השור וחייב על שמירתו, ולכך משלם על הנגיחה שלאחריה כפי חלקו. אם כן יהיה קשה, וכי ראישה היא כרבי ישמעאל ואילו הסיפה כרבי עקיבא? שואל רשי בדיבור המתחיל שבוק, אולי נעמיד את דברי רבי מאיר גם כשיטת רבי עקיבא, ובאותו אופן שהעמדנו לדעת רבי ישמעאל. דהיינו שמדובר באופן שתפס הנזק ונתחייב הוא לבדו על שמירתו, ולכן אחרון אחרון נזכר. ואם היה הנזק האחרון מועט מהנזק שלפניו, יחזיר מותר הנזק לשלפניו. מסביר רשי, אי אפשר לומר זאת משום שלדברי רבי עקיבא אין בדברי רבי מאיר כל חידוש בדין הזה שאחרון נזכר. שרי לרבי עקיבא בכל אופן, ואף אם לא תפס הנזק האחרון נזכר. אבל רבי ישמעאל שבאופן שלא תפס הנזק הראשון נזכר, בזה יש חידוש אם תפס הנזק מועילת תפיסתו לחייבו בשמירה, ולכך האחרון נזכר. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה כיצד ייתכן להעמיד את הברייתא שהרי שהיא כרבי ישמעאל ולא הסיפה כרבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמרי תרצו בני הישיבה, אין, אכן כך יעמידו רבא ורבינה את המשנה, הרי שהיא כרבי ישמעאל והסיפה כרבי עקיבא, ואין זה דוחק. דאמר לישמעאל לרב יהודה על קושייה כאין זו, שיננה או שיננה, אדם ששמועותיו חריפות כחץ שנון, שבוק מתניתין וטבת ראי, עזוב את המשנה ואל תטרח לישבה כתנה אחד, אלא תלך אחריי ותבאר את המשנה שהיא הולכת כשני תנאים. ואף גם כאן יש לבאר, רישא כרבי ישמעאל וסיפא כרבי עקיבא. ומביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה. איתמר נמי נאמרה בבית המדרש שמועה מסייעת למה שהעמדנו את הרישה כרבי ישמעאל והסיפה כרבי עקיבא. שאמר רבי יוחנן הקדישון איזקיקה בעיניו, החילוק לדינה בין רבי מאיר לבין רבי שמעון במשנתנו. זה אף לגבי אם לאחר הנגיחה הקדישה ניזק את השור. לדעת רבי מאיר אינו קדוש כיוון שסובר כרבי ישמעאל, שאין זוכה הניזק בגוף השור ואין בידו להקדישו. לדעת רבי שמעון יכול להקדישו כיוון שסובר כרבי עקיבא, שזוכה הניזק מיד לאחר הנגיחה ונעשה שותף בגוף השור. מביאה הגמרא ספק בפירוש משנה אחרת שניתן לפושטו ממשנתנו. תנא נתם נאמר במשנה לקמן בדף צדי עמוד א' התוקע לחברו באוזנו, ורש"י מפרש היכה אותו כנגד אוזנו, ועוד הוא מבאר שהכוונה לתקיעה ממש, ובמסכת בכורות דף ד' עמוד ב' מבאר רש"י, דהיינו תוקע ממש שתקע מפיו באוזנו, התוקע לחברו באוזנו נותן לו סלע לדמי בושתו, רב יהודה אומר משום רב יוסי הגליל נותן לו מנה, מאה זוז, אם בתקיעה הזו היה גם מזק צריך לשלם מלבד הסלע לבושת גם נזק אוצר, או ריפוי יושבת. כך סובר רש"י, אבל הרמב״ם בלכות חובל ומזיק פרק ג' הלכה ח' כותב שהתשלום הזה כולל גם צער ריפוי ושבת, שזהו אחד מן החבלות שכיוון שיש בהם צער מועט תקנו חז"ל סכום קבוע. רש"י במסכת קידושין דף י"א עמוד ב' דיבור המתחיל נותן לו כותב על דברי תנא קמא שכך שיערו חכמים דמי בושתו של אדם בינוני. משמע מדבריו של רש"י שנחלקו תנא קמא ורבי יוסי הגלילי כמה שיעור בושתו של אדם בינוני. ואילו רבינו תם בתוספות לקמן בדף צדי עמוד ב' דיבור המתחיל נותן סובר שצריך לומר שהם אינם חולקים אלא תנא קמא דיבר בעני ואילו רבי יוסי הגלילי דיבר בעשיר שבושתו מרובה. מספרת הגמרא וגברא דתקה לחברי אדם אחד תקה לחברו באוזנו ובאו לדון לפני רב טוביה בר מתנה וחייבו רב טוביה לשלם סלע כדעת תנא קמא. אבל שלחי רב טוביה בר מתנה לקמי דרבי יוסף לשאול אותו סלע צור איתנן. האם סלע האמור כאן הוא סלע צורי שהוא ארבעה זוזים? בזמן שניתנה התורה מטבעות הכסף היו מכסף נקי בלא תערובת של מתכות אחרות. אבל לאחר מכן היו רגילים בכל העולם לערב במטבעות שבעה חלקים של נחושת וחלק אחד של כסף. הוא המכונה כסף מדינה, אבל במדינת צור המשיכו להשתמש רק בכסף מזוקק בלי לערב בו דבר אחר. ולכן הוא מכונה כסף צורי. נמצא שכסף צורי היה שווה פי שמונה מכסף מדינה. כך מסביר התוספות מסכת בכורות דף נ' עמוד ב', דיבור המתחיל כל כסף. אז האם הסלע שאמור כאן הוא סלע צורי שהוא כאמור ארבעה זוזים או סלע מדינת נן, או שאינו אלא סלע מדינה ששוויו שמינית מסלע צורי ואינו אלא חצי זוז? אמר לי, ישיב לו רב יוסף תניתו השנינו במשנתנו לפשוט את השאלה הזו, שהרי נאמר במשנה בדברי רבי שמעון האחרון נוטל מנה, ושלפניו 50 זוז ושניים הראשונים דינר זהב. ויסל כדאי תח תניתנה סלע מדינה, אם תעלה בדעתך שסלע של המשנה הוא סלע מדינה, ונמצא שדרך התנה לשנות גם סלע מדינה. אם כן יהיה קשה נפלוג וניתניה תריסר וסלע, היה צריך רבי שמעון להמשיך ולכתוב חלוקה נוספת בדמי השור, שאם השור נגח פעם נוספת שור ששווה 200 זוז, יקבל האחרון 100 זוז, וזה שלפניו 50, וזה שלפניו 25 זוזים, והניזק הראשון והבעלים יקבלו כל אחד 12 זוז ועוד סלע מדינה שהוא חצי זוז, דהיינו 12 זוז צורי ועוד סלע מדינה, ואין תימה שיכתוב התנא מניין שחלקו בכסף צורי וחלקו בכסף מדינה. ובהכרח שאין המשנה מדברת בסלע מדינה, ולכך אם היה רבי שמעון כותב חלוקה זו, היה צריך לומר ששניים הראשונים יקבלו 12 זוזים וחצי, ואין דרך המשנה לשנות חצאי זוזים. אף מה שנאמר בתוקע לחברו סלע, הכוונה לסלע צורי וישלם 4 זוזים. אותו אדם לא קיבל את ההוכחה הזו, ואמר לי אותו אדם לרבי יוסף, תנא כירוך לה, לטני ולייזיל? האם התנא הוא כמו אוכל המחזר בעיירות ומכריז ומפרט את כל סחורתו? מחתין, כוסות וקערות? כלומר, מה שהתנא לא מחלק באופן נוסף, זה לא משום שאין דרכו לשנות סלע מדינה, אלא משום שאין דרכו של התנא להאריך ולשנות את כל המקרים. מכל מקום, שלוש נגיחות הוצרכה המשנה לכתוב, כדי לחדש לדעת רבי מאיר שהמותר חוזר לשלפניו ולא לכולם, כמו שנתבהר לעיל. רבי יוסף סבר שכיוון שהמשנה פתחה וכתבה שור שנגח 4 ו-5, הייתה צריכה להמשיך ולכתוב את כל 5 נגיחות, והיא נחשב הדבר הזה כרוכל. מבררת הגמרא מה היה ועלה, מה הוכרע בסופו של דבר בספק הזה אם הסלע הוא צורי או מדינה. אומרת הגמרא פשטוע, הכריעו את הספק הזה מהד אמר רב יהודה אמר רב. מה שאמר רב יהודה בשמו של רב, כל כסף האמור בתורה שמוזכר חיובו בתורה הוא כסף צורי, שהרי בזמן שניתנה התורה היה רק כסף מזוקק ולא היה כסף מדינה. ואילו כסף של דבריהם שהחכמים הם שחידשו את חיובו הוא כסף מדינה. וגם התוקע לחברו שחכמים הם ששיערו וקבעו את דמי הבושת בעקבות זאת זה סלע מדינה שהוא חצי זוז. מסיים את הגמרא את המעשה, אמר לה, הוא גברא, אמר אותו אדם שתקע לו חברו לרב יוסף, הועיל ופלגה דזוזה הוא, כיוון שרק חצי זוז נתחייב לי, לא בעינה, איני רוצה אותו, כי אני מתבייש ליטול סכום מועט כזה, אלא נטווי לעניים שייתן את הסכום הזה לעניים. אדר אמר לי, לאחר מכן חזר בו ואמר, נטווי נעלי שייתן את הסכום הזה לי, ואיזיל ואברי בי נפשי, אלך ואברי בו את נפשי. אמר לרב יוסף, אינך יכול לחזור בך, לפי שכבר זכו בעניים בקניין מעמד שלושתם. ומהו קניין מעמד שלושתם? שאם יש לאדם חפץ ברשות השני, הוא כגון שיפקידו אצלו, או שהיה בעל חוף שלו, כאמור במסכת גיטין דף י"ג עמוד ב', אם אומר בעל החפץ לזה שהחפץ בידו בפני אדם אחר, שרוצה להקנותו לו, מנה לי בידך תנאו לפלוני, קונה אותו אדם את החפץ. והגמרא במסכת גיטין אומרת שהדבר הזה הוא כהלכתא בלא טעמא, שכיוון שכך נהגו הסוחרים להקנות, תקנו חזל שיועיל לקניין ולא יוכלו לחזור בהם. אז גם במקרה הזה אומר רב יוסף לאותו אדם, אתה לא יכול לחזור בך, כי כבר זכו העניים בקניין מעמד שלושתם, במה שהבטחת עבורם את חצי הזוז הזה. ואף על גב דלק העניים אחה, ואף על פי שבמעמד הזה לא היו עניים שזכו ממך את החצי זוז, מכל מקום ענן, אנחנו גבי הצדקה, יד עניים ענן, אנחנו יד של העניים וזכיתי עבורם. כמו דאמר רב יהודה אמר שמואל, כמו שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, יתומים קטנים שאינם בני דעה, אבל אחר שגדלו אין עסקיהם מוטלים על בית הדין, אם כן יתומים קטנים אינם צריכים לעשות פרוסבול על חובותיהם כדי שלא תשמתם שביעית. מהתורה בסוף שנת השמיטה כל החובות שיש לאדם על חברו נפקעים, וזהו הנקרא שמיטת כספים. ובמשנה במסכת שביעית פרק י' משנה ג' שנינו, שלאחר שראה הלל הזקן שנמנעו ישראל להלוות כדי שלא תשמתם שביעית ויפסידו את כספם, עמד ותיקן להם פרוסבול, דהיינו, שימסור כל אדם שטרותיו לבית דין קודם שתשמתם השביעית, ובכך יוכל לגבות את חובו, כי בית דין הם אלו שטובים ולא אחיו, כאמור בתורה שזה משמת. וכן תני רמי בר חמה, היתומים אינם צריכים פרוסבול משום שרבן גמליאל ובית דינו, אביהם של יתומים היו, שכיוון שמוטל על הבית דין להפך בזכותם, הרי זה כאילו שטרותיהם מסורים כבר ביד בית דין. ומבואר שגבי הצדקה, הרי הם כידם של העניים וזוכים עבורם. אומר הנימוקי יוסף, מכל מקום, למרות שהגמרא משווה כאן דין העניים לדין היתומים, דינם אינו שווה לעניין פרוסבול. למרות שאין היתומים צריכים לעשות פרוסבול, העניים כן צריכים לעשות פרוסבול. זאת כיוון שבני דעה ויכולים לכתוב פרוסבול בעצמם. אם לא כתבו פרוסבול, הפסידו הם לעצמם. מביאה הגמרא מעשה נוסף באדם שתקע לחברו, והגמרא מביאה את המעשה הזה כדי ללמד שניתן לשלם תשלום זה גם בזוזים גרועים. ואף שהתשלום של שאר הנזקין צריך לשלם ממיטב, וכן כדי ללמד מהמעשה הזה, שהלכה כתנא קמא שמשלם סלע. מספרת הגמרא חנן בישה, חנן ערה, כך היה כינויו, וכינויו נקבע על פי המעשה שהיה, שנלמד עליו עכשיו. אם כן חנן בישה תקע לילהו גברה באוזנו. עתה לקמדי רבונה, באו לדין לפני רבונה, אמר לי אומר רבונה לחנן זיל אב לפלגה דזוזה, לך תשלם לו חצי זוז, כדעת תנא קמא שמשלם סלע, והגמרה הכריעה לאל שהכוונה לסלע מדינה שהוא חצי זוז. ואף שאין דנים דיני כנסות בבבל ואף דיני בושת, אין דנים בבבל כמבואר לכמן בדף פעידה לתמוד ב', כותב המאירי שאולי היה רבונה בארץ ישראל באותו זמן, ואף שצריך שהדיינים הדנים דיני כנסות ובושת יהיו סמוכים, ייתכן שהיה רבונה סמוך, כמו שמובא במסכת סנהדרין דף י"ד עמוד א', שרבי יוחנן חיפש הזדמנות לסמוך אותו. ולא הוא שמח כותב שאכן היה רבונה בבבל, אלא שטבעו הנתקע לחנן בישה שיעלה עמו לארץ ישראל, ובכך היה יכול רבונה לדון אותו, כפי שלמדנו לאל בדף ט"ו עמוד א'. אומרת הגמרא, אבל אי זוז המחה, היה לחנן זוז גרוע שנמחקה צורתו. באי למית ומינה פלגה דזוזה, רצה חנן לשלם מתוך הזוז הזה את החצי זוז. אלא לא אבי משתקילי, כיוון שהיה הזוז הזה גרוע, לא היה יכול להוציאו בשוק, לא היה יכול לפרוט אותו, ולא רצה הניזק לקבל ממנו את החצי זוז מתוך הזוז הזה. כשראה זאת חנן, תקע לאחרינה, תקע לו שוב באוזנו, ונמצא שנתחייב לו עכשיו זוז שלם עבור שתי התקיעות, ויהיה ואני עלי, וכך נתן לו את כל הזוז הגרוע. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף למד זין עמוד א'. שור שנגח שלוש פעמים, נעשה מועד. שכן נאמר בספר שמות פרק חפה לף פסוק חפתת, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום ועד בבעליו, והיינו שנגח היום אתמול ושלשום סך הכל שלוש נגיחות. ובמסכת יבמות דף סמכדלת עמוד בית משמע שלדעת רבי בשתי נגיחות כבר נעשה מועד. אחרי שהוא נעשה מועד הוא חייב על נגיחותיו נזק שלם. דנה המשנה שלפנינו בשור המועד למין מסוים ואינו מועד למינים אחרים. אומרת המשנה, שור שהוא מועד למינו שנגח שלוש פעמים שברים בני מינו ואינו מועד לשאינו מינו, אבל אינו מועד למינים אחרים, הוא כגון שראה בעל חיים ממין אחר ולא נגחו. רבינו חנן אל מבאר שמדובר ששעה אותו מין לפני השור יום שלם ולא נגחו, ובכך מוכח שאינו מועד לאותו מין. וכן אם היה השור מועד לאדם שנגח שלוש פעמים אדם, ואינו מועד לבהמה שראה בהמות ולא נגח אותם. וצריך לציין ששור תם שנגח אדם והמיתו, בידין סוקלים את השור והבעלים פטורים מלשלם. שור מועד שהמית אדם, חייבים הבעלים לשלם כופר, חוץ מזה שהשור נסקל. ואף שנסקל השור מיד בפעם הראשונה שנגח, ייתכן שיהיה השור מועד כגון באופן שלא עמד בדין עד שנגח שלוש פעמים. או שאפשר להעמיד את המשנה כאן באופן שהזיק השור אדם ולא המיתו, ולכן הוא נשאר בחיים. וכן אומרת המשנה, אם היה מועד לקטנים שנגח שלוש פעמים עגלים קטנים, ואינו מועד לגדולים שראה שברים גדולים ולא נגחן, בכל האופנים הללו הדינו, עת שהוא מועד לו, על אותו המין שהוא מועד לו משלם נזק שלם כדין שור מועד, ועת שאינו מועד לו, על אותו מין שאינו מועד לו משלם חצי נזק כדין שור תם. אמרו לפני רב יהודה, שאלו תלמידי רב יהודה לפניו, הרי שהיה זה השור מועד לשבתות, שנגח שלוש פעמים בשבת, לפי שהשור בטל ממלאכה בשבת וזכה דעתו עליו. אילו התוסות בדיבור המתחיל הרי כותבים בשם הירושלמי, שכיוון שרואה את האנשים לבושים בבלבושי שבת נעים, אינו מכירם ונוגחם, ואותו שור אינו מועד לחול, שראה שברים בימות החול ולא נגחם, אם יגח בשבת הרביעית, האם משלם על נגיחה זו נזק שלם כדין שור מועד, או לא? והספק של התלמידים לא היה לגבי הנגיחה בימות החול, שבהם ודאי אינו מועד, אלא שנסתפקו האם באופן זה נעשה השור מועד גם לשבתות, שיש לומר שימות החול שבינתיים שלא נגח בהם הרי הם כחזרה. כמו ששנינו ליל בדף רב ג' עמוד ב', שמועד שראה שברים שלושה ימים ולא נגחם חוזר לתמותו. מן הטעם הזה שאלו התלמידים את השאלה הזו דווקא לפני רב יהודה, כי הוא זה שסובר שם ששלושה ימים מועיל לחזרה של השור להיותו תם. לא שאלו זאת לתנקם משהו רבי מאיר, כי לדעתו השור חוזר לתמותו רק באופן שיהיו התינוקות ממשמשים בו, והוא אינו נוגח. אמר להם, לנגיחת שבתות הרי הוא מועד ומשלם נזק שלם, ואילו לנגיחת ימות החול הרי הוא תם ומשלם חצי נזק. ומתי הוא חוזר להיות תם גם לנגיחת השבתות? מי שיחזור בו שלוש ימי שבתות. אם במשך שלוש שבתות יראה השור שבחים ולא ייגח, בכך יחזור השור להיות תם ולא ישלם יותר, אף על נגיחת השבתות, אלא חצי נזק. זוהי המשנה שלנו בדף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בגרסת המשנה ובביורה. איתמר נאמר, רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, הגרסה הנכונה במשנה, ואינו מועד בתוספת וב. רב פאפה אמר, אינו מועד תנן, הגרסה הנכונה היא, אינו מועד בלא תוספת וב. וממהלך הגמרא לכמן מבואר שמחלוקתם על כל הפעמים שהוזכרה המילה הזו במשנה. מסבירה עכשיו הגמרא את ביור ההבדל בין הגרסאות. רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, דהיינו שהתיבות הללו הם המשך המעשה, שהשור שהיה מועד למינו ולא היה מועד לשאינו מינו, שידוע היה שהשור אינו מועד למין אחר, כגון שראה מין אחר ולא נגח. ועל כן מסיים את המשנה שאם אחר שנעשה השור מועד נגח במקרה למין אחר, אינו מועד לשאינו מינו ומשלם חצי נזק. הסתמה, אבל אם אין הוכחה שהשור אינו נוגח מין אחר, וכגון שלא ראה כלל מין אחר עד שנגח לשלושה שברים, ועכשיו נגח את השור פעם ראשונה למין אחר, כיוון שאין לנו הוכחה שאין השור מועד למין אחר, הדין הוא שאבי מועד לכל מין שיגח, ואף שלא נגח את כל השלוש פעמים אלא לשברים. והטעם שלא כתבה המשנה בפירוש את הדין הזה, מועד למינו, מועד בסתמה, גם לשאינו מינו, משום שהמשך המשנה מועד לאדם ואינו מועד לבהמה, מתבאר באופן אחר לעניין חזרה, להיותו תם, כמו שהתבאר לאלן, ושם בהכרח צריך לכתוב באופן זה. ואגב, ששם כתבה ככה משנה, גם ברישה כתבה המשנה באופן הזה. אומרת הגמרא, ואילו רב פאפה אמר, אינו מועד תנן, ולפי הגרסה הזו, אין תיבות אלו המשך המעשה, אלא בתיבות אלו כותבת המשנה את הדין, כלומר, שאם היה שור מועד למינו, כלומר שראה שברים שלוש פעמים ונגחם, הדין הוא שאינו מועד לשאינו מינו. וכוונת המשנה לומר, דסתמה לא אבי מועד, שאף בסתמה, שאין כל הוכחה שהשור אינו מועד למין אחר, וכגון שלא ראה כלל מין אחר, מכל מקום אינו מועד אלא לאותו מין שנגחו שלוש פעמים. ומניין הוכיח כל אחד מהמוראים את גרסתו, תבהר עכשיו הגמרא. רב זביד דייק את גרסתו מסיפה, מהסיפה של משנתנו, ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה ואינו מועד. ואילו רב פאפה דייק את גרסתו מרישה, מן הרישה של משנתנו, ששם לא יובן דין המשנה, אלא אם תהיה הגרסה אינו מועד. ומבאר את הגמרא, רב זביד דייק מסיפה, דקטני שנינו בסיפה מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. היא אמרת בישלמה, זה יהיה טוב אם תאמר, שווה אינו מועד קטני, יחד עם וו החיבור, כוונת המשנה לומר שידוע שאין השור מועד לשברים גדולים, וכגון שהעבירו לפניו שברים גדולים ולא נגחם, ודווקא אז הוא נחשב שאינו מועד לשברים גדולים, אז תמי, אבל בסתם שאין ידוע אם השור מועד לשברים גדולים או לא, וכגון שלא ראה כלל שברים גדולים, אבי מועד. הוא יהיה מועד אם הוא ייגח לאחר זמן שור גדול. לכן מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה, כי הקמה שמלן, מחדשת לנו המשנה בדין הזה, שאפילו מקטנים לגדולים נמי מסתמה אבי מועד, שאף שלא נעשה מועד אלא לשברים קטנים, מכל מקום, כל עוד שאין הוכחה שאינו מועד לשברים גדולים, הרי הוא מועד גם עליהם, ואף שגדולים הם. יש לומר שמפחד ליגח אותם. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטני, שכתוב אינו מועד בלי וו החיבור, וכוונת המשנה לומר שאף בסתמה, שלא ראה כלל שברים גדולים לא אבי מועד, הוא לא נחשב לשור מועד לגדולים אלא לקטנים שנגחם, יש להקשות מה החידוש בזה. אשתה יש לומר, מקטנים לקטנים דאלמה סתמה לא אבי מועד, הרי עכשיו בדין המשנה ברש המבואר, שאף בקטנים עצמם, אם היה מועד למינו ועל שאר המינים אין הוכחה, אם הוא מועד או לא, וכגון שלא ראה כלל מין אחר, אז הוא אינו נעשה מועד על המין האחר, ואף שאותו מין אחר קטן כאותו המין שנגחו. אז מקטנים לגדולים צריכה למימר דלואה ומועד? האם צריכה המשנה לחדש בסיפה שהמועד לקטנים אינו נעשה מועד לגדולים? בהכרח שגרסת המשנה היא ואינו מועד, וחידוש המשנה בסיפה הוא שאכן בסתם נעשה מועד גם לגדולים, כמו שביארנו. ועכשיו מבארת הגמרא לדעת רב פאפה איך הוא יתרץ את דיוקו של רב סביד. ורב פאפה אמר לך, רב פאפה יוכל לתרץ ולומר לך, איצטריך, הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה, כי יש בכך חידוש. למרות ששנינו ברישא שאינו נעשה מועד ממין למין אחר, כי לולא הסיפה סל כדאי תחמינה היה מקום לומר שאויל ופרץ ביבאו מינה, כיוון שפרוצו במין השברים שהתחיל לנוגחם ונעשה מועד עליהם, פרץ בי אז הוא פרץ לגמרי, ונעשה נגחן ולא שנה גדולים דידי ולא שנה קטנים דידי, והוא לא מבדיל באותו המין בין הגדולים לקטנים, כמה שמלן לכך הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין בסיפה ולחדש, דלא אבי מועד. הוא לא נחשב למועד לגדולים, וגם בסתמה הוא לא מועד כי אין הוכחה לכך שהוא מועד. עכשיו מבאר את הגמרא דיוקו של רב פאפה. רב פאפה דייק מרישא דקטני שנינו ברישא מועד לאדם, אינו מועד לבהמה. היא אמרת בישלמה מילא אם תאמר שאינו מועד תנן, בלי וו החיבור, כוונת המשנה לומר שסתמה לא אבי מועד, שאף באופן שאין הוכחה שאין השור מועד לבהמות, וכגון שלא עברו בהמות לפניו, מכל מקום אינו נעשה מועד עליהם. אז מובן מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה, כי הקמה שמלן, בדין זה מחדש את המשנה, ואפילו מאדם לבהמה, נמי סתמה לא אבי מועד, שאף שנגח לאדם שקשה לנוגחו משום שלאדם יש מזל, יש לו דעת לשמור את גופו, וכדי להעמית אותו צריך להתכוון להרע לו, והבהמה לא יודעת לשמור את עצמה, וגם בדחיפה באלמה ניתן להזיק אותה. מכל מקום לא נעשה מועד לבהמה, למרות שקל יותר לנגוח אותה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, ואינו מועד קטני, וכוונת המשנה לומר שדווקא מכיוון שידוע שאינו מועד לבהמה, או חיגון שראה בהמות ולא נגח, לכך אינו מועד אלא לאדם, אז תמה, אבל אם אינו הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבי מועד הוא נחשב מועד גם לבהמות, יש להקשות מה החידוש בדין הזה? אשתה יש לומר מבהמה לבהמה סתמה אבי מועד, הרי עכשיו בתחילת המשנה מבואר שאף מבהמה לבהמה אחרת ממין אחר, הוא נעשה מועד בסתמה, שהרי אף שם נאמר, שרק אם ידוע שאינו מועד למין אחר, אז הוא אינו מועד, אבל בסתמה נעשה מועד לכל המינים. מאדם לבהמה צריכה למי מרדה אבי מועד? האם צריכה המשנה לחדש עכשיו בדין השני, שמאדם לבהמה בסתמה הוא נעשה מועד? ובהכרח שגרסת המשנה היא אינו מועד, וכוונת המשנה לחדש את הדבר הזה עצמו, שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה, למרות שקל יותר לנגוח בהמה מאשר לנגוח אדם, כמו שביארנו. כעת תבהר הגמרא לדעת רב זביד איך הוא יתרץ את דיוקו הזה של רב פאפה. ורב זביד אמר לך, אומרת הגמרא, רב זביד יוכל לתרץ ולהסביר לך, רישא חזרה קאי, הרישא של המשנה אינה מדברת באופן שבו נעשה השור מועד, אלא היא מדברת על האופן שבו חוזר השור להיות תם לאחר שכבר היה מועד, וכגון דאבה שהיה השור מועד לאדם ומועד לבהמה, ועד הרבה מבהמה, וחזר להיות תם לגבי בהמה, על ידי דקאי גבי בהמה תלת הזימנה ולא נגח. הוא עמד אצל בהמה שלוש פעמים והוא לא נגח. באופן זה מחדש את המשנה, מה עוד אתי מה היה מקום לומר דקאי ונדלו עד הרבה מאדם, היות ועדיין הוא לא חזר לתמותו, הוא לא חזר להיות שורטם לגבי נגיחת אדם, דהיינו שבימים שהוא לא נגח בהמה, הוא הלך וכן נגח אדם, אז חזרה דבהמה בלבד לאף חזרה היא, ועדיין יהיה שור מועד גם לגבי בהמה. לכך כמה שמלן משמיע לנו המשנה בזה שאמרה, ואינו מועד לבהמה, שבכך נעשה השורטם לגבי בהמה, דחזרה דבהמה מי החזרה היא? שלגבי הבהמה שחזר השור ונהיה לגבי התם, היא נחשבת לחזרה ואינו מועד אם ייגח עוד בהמה, למרות שכאמור, אותו שור נשאר מועד לאדם. אבל לפי ההסבר הזה, סדר המשנה קצת קשה. המשנה פותחת בדין העדה ועוברת לדין חזרה לתמות, ושוב חוזרת לאחר מכן לדיני העדה, לדיני מועד. מסביר השיטה מקובצת שהמשנה רצתה לכתוב קודם דיני מועד למינו ולא למין אחר, בין בבעלי חיים ובין באדם, ולאחר מכן היא כתבה את האופן של מועד בקטנים וגדולים, ששניהם מין אחד. מקשה עכשיו הגמרא מברייתא על רב זביד. מי טיבי. מקשה הגמרא שנינו בברייתא, סומכוס אומר שור שהוא מועד לאדם הרי הוא מועד גם לבהמה מקל וחומר. ומה האדם שיש לו מזל? בכל זאת השור מועד כלפיו, לבהמה שאין לה מזל לא כל שכן שהוא יהיה מועד? יש לדייק מדברי הברייתא, שרק דעת סומכוס היא זו. מכלל, דתנא קמא, משמע שתנא קמא שהוא התנא של משנתנו, הוא סובר שהמועד לאדם אינו מועד לבהמה. אם כן משמע, אינו מועד כאמר שגרסת המשנה שלנו, אינו מועד בלי וו החיבור. וכוונתה לחדש שגם בסתמה, אין השור מועד לבהמה. כי אם גרסת המשנה היא יחד עם וו החיבור ואינו מועד, והיינו שיש הוכחה שאינו מועד לבהמה, אבל בסתמה השור מועד גם לבהמה, אם כן מה בא סומכוס לחלוק על משנתנו, הרי גם המשנה סוברת כך. מיישבת הגמרא את ביור דברי סומכוס לפי רב זביד ואומרת, אמר לך רב זביד, רב זביד יוכל לתרץ ולהסביר לך, אכן גרסת המשנה היא ואינו מועד. אמנם, לפי הגרסה הזו כבר התבהר לאל שהמשנה מדברת באופן שכבר היה שור מועד לבהמה ולאדם, וחזר בו מן המועד שבו אל תמותו מהיותו מועד לבהמה. ואף סומכוס החזרה קי, וגם סומכוס מדבר על עניין חזרה מהיותו מועד להיותו תם. ואחי כאמר, כך אומר לו סומכוס לתנא קמא, דכאמרת מה שאמרת שחזרה דבהמה, שהוא חוזר להיות תם לגבי נגיחת בהמה למרות שלא חזר מאדם, חזרה היא, אכן הוא יכול להיות תם לגבי נגיחת שברים ומועד לגבי נגיחת אדם? אין הדבר כך, אלא אני, סומכוס סובר, שחזרה דבהמה לאף חזרה היא מקל וחומר מאדם. זה לא נחשב לחזרה כי אני לומד זאת מקל וחומר. ומה מאדם שיש לו מזל? לא כמאדר בי לא חזר בו הפשור הזה, מבהמה לא כל שכן, שוודאי הוא לא יחזור לתמותו, כל זמן שהוא לא חוזר לתמותו מיותו נוגח בני אדם. ומביא רבשי ראיה לרב זביד, אמר רבשי תשמע בו ואביא לך ראיה, ממה ששנינו בסוף המשנה. אמרו לפני רב יהודה, הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לאימות החול. מה עושים? איך דנים את השור הזה? אמר להם לשבתות משלם נזק שלם, ולאימות החול משלם חצי נזק. והיא אמרת בשלמה, מילא אם תאמר, ואינו מועד קטן עם וו החיבור. יש לבאר את הדברים כפשוטם, ששיו להודה כמה היא של אלי. שהתלמידים שאלו את רבי יהודה מה הדין באופן זה שהיה השור מועד לשבתות, ולא היה מועד לימות החול, והוא נמי כמאדר להו. ורבי יהודה הוא זה שענה להם שהדין הוא שמועד לשבתות. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, שאינו מועד קטן היא, משמע שהתלמידים הם שאמרו את הדין לפני רבי יהודה, שהמועד לשבתות בסתמה אינו מועד לימות החול. ואם כן קשה, הגמור היהודה כמגמר אלי? וכי הם התלמידים מלמדים את הדין לרבי יהודה? וטוב עוד יהיה קשה, מאחר שכבר פסקו התלמידים את הדין, אי ומה כמה הדר להו? מה עוד הוא צריך רבי יהודה לענות להם? הרי הם כבר אמרו שכך הדינו, בהכרח שגרסת המשנה היא ואינו מועד, וזה אינו פסק דין, אלא המשך המעשה שהיה ידוע, שאינו מועד לימות החול. עכשיו רבי ינאי מביא ראיה נוספת לרב זביד. אמר רבי ינאי מרי שנה מדייקה, גם מדברי המשנה ברישה לפני שאלת תלמידי רבי יהודה, יש לדייק את דברי רב זביד. דקטני, שנינו במשנה, אחרי שהיא מפרטת את כל האופנים שהיה השור מועד לדבר זה ואינו מועד לדבר אחר, אומרת המשנה, עת שמועד לא משלם נזק שלם, ועת שאינו מועד לא משלם חצי נזק. היא אמרת בישלמה, מילא אם תאמר שוואינו מועד קטני, עם וו החיבור, ונמצא שבכל האופנים לעיל לא פסקה המשנה את הדין, ואז מובן שדברי המשנה בסוף פירוש כמפרש לה. מפרשת המשנה את הדין שבכל האופנים שהובאו לעיל, שעל מה שמועד השור הוא משלם נזק שלם, על מה שאינו מועד, משלם חצי נזק. שכיוון שכתבה המשנה את האופנים האלו ברישה לדייק מהם את הדין שבסתם הנעשה מועד, וצריכה המשנה לכתוב את הדין באופן מפורש כדי לסיים את הדין, למרות שאין בכך כל חידוש. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שאינו מועד קטן, היא בלי וב החיבור, נמצא שבתיבות אילו שאמרה המשנה, בכל אופן כבר פסקה, סיימה המשנה לדינו של אותו אופן. ואם כן, מהי תו, מה צריכה המשנה לכתוב עוד, את שמועד לא משלם נזק שלם, ואת שאינו מועד לא משלם חצי נזק? וכי עד אשתה לא אשמיעינן דעתם, ששורתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם? ובהכרח, שהמילים ואינו מועד, הם הכתובות, והם המשך המעשה, ואינו סיום הדין. מסיימת הגמרא ואומרת, ואם תמצא לומר, נמי איתה לדי רב פאפה, גם אם תאמר שאחר כל הראיות הללו מכל מקום הלכה היא כרב פאפה שבסתמה אין נעשה השור מועד אלא לאותו מין שנגח, מכל מקום אם נגח שור חמור וגמל, מודה רב פאפה שנעשה מועד לכל, ואף שלא נגח מכל מין אלא פעם אחת בלבד. מביאה הגמרא אופנים נוספים בשור שאינו מועד לכל נגיחותיו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, ראה שור ונגח ולאחר מכן שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, ושוב ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה שור ולא נגח, נעשה מועד לסירוגין, נעשה מועד לנגיחות בדילוג, ומעתה אם יגח השור לשני שברים לא ישלם נזק שלם, אלא על זה שנגחו כסדר הדילוג, שהוא לאחר שור שלא נגחו. אבל על השור שנגח לאחר הראשון לא ישלם אלא חצי נזק. ובאופן זה שנגח רק לשברים, נעשה מועד לשברים בלבד ולא למינים אחרים. ולכמן בדף למד זין עמוד ב', מבואר לעניין קביעת ימי הווסת בדילוג, שהראייה הראשונה אינה נחשבת למניין הראיות. כיוון שהדילוג מתחיל ממנה, והיא לא הייתה בדילוג, שהרי לפניה לא ראתה כלל. שואלים התוספות שם, בדיבור המתחיל יום, צריך ביור מדוע כאן, אף השור הראשון נחשב למניין שלוש הנגיחות ונעשה מועד בכך, הרי נגיחתו לא הייתה בדילוג. רבינו פרץ מיישב, א', שאכן הברייתא הזו כשיטת רבי במסכת יבמות דף סמכי עמוד א', ששור נעשה מועד בפעמיים. ב', יש לחלק בין סירוגין של ימים שבזה צריך, שאף הנגיחה או הראייה הראשונה תהיה בדילוג, לבין סירוגין של שברים שבזה מצרפים גם את הנגיחה של השור הראשון. וג', הגמרא לכמן מדברת בסירוגין שאינם שווים, אבל כאן מדובר בסירוגין שווים ובזה גם הראשון מצטרף. עוד ברייתא מביאה הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים, ראה שור ונגח ולאחר מכן ראה חמור ולא נגח, ראה סוס ונגח גמל ולא נגח, פרד ונגח ערוד, שזה חמור בר ולא נגח, נעשה מועד לסירוגין לכל גם למינים אחרים. שרי, נגח השור שלושה מינים ולא מין אחד בלבד. ובאופן זה בהכרח מדובר שלא ראה חוץ מאילו בעלי החיים נוספים. שהרי, אם יראה, לא יהיו הסירוגין שווים ולא יהיה מועד למינים שראה ולא נגח. שואלים התוספות, לכאורה, תוספות בדיבור המתחיל נעשה, לכאורה יש להוכיח מן הברייתא הזו לא כדעת רב זוויץ', הרי לדעתו, אף אם היה נוגח שברים בלבד, היה השור מועד לכל המינים. אם כן, מדוע כותבת הברייתא רק באופן שנגח לכמה מינים? מתרצים התוספות שכוונת הברייתא לחדש שאף לאותם מינים שדילג עליהם, נעשה מועד משום שתולים בסירוגין. לא תירוץ שמדובר שבכל פעם היו הרבה בעלי חיים יחד, ונגח רק לאחד מהם. אם היה נוגח רק לשברים, גם רב זוויץ' מודה שאינו מועד לכל המינים. שאם כן, מדוע לא נגח למין אחר? אבל כיוון שבכל פעם נגח למין אחר, מוכח שאינו מקפיד על המינים, אלא רק על הסירוגין. מסתפקת הגמרא באופנים מסוימים במועד לסירוגין. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. נגח שור, שור ושור, חמור וגמל. מהו? האם נאמר שהאיש שור בתרה בתר שברים שדין עלי? את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת השברים שקדמו לו? ונמצא שנגח שלושה שברים זה אחר זה. ואם כן, הקטי עדיין בנגיחות אילו רק לשברים דו אודי עייד. הוא נהפך להיות מועד, אבל למי דאחרינה, למין אחר, לא יעד, הוא לא הפך להיות מועד. עוד אילמה או אולי נאמר, שהאי שור בתרה בתר חמור וגמל שדין עלי. את נגיחת השור האחרון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל. ונמצא שנגח שלושה מינים בזה אחר זה. ועייד לכולי מיני, ונעשה בכך מועד לכל מיני בעלי החיים. ובפשטות נראה שהספקות הללו כדעת רב פאפה שסובר, שהמועד למינו בסתמה אינו מועד לשאינו מינו. ולכך, אם נצרף נגיחת השור האחרון לנגיחת שאר השברים, לא יהיה מועד אלא לשברים בלבד. אבל כותבים התוספות בדיבור המתחיל שור, שניתן לפרש את הספקות הללו גם לרב זוויד, וכגון, שבין השברים הראשונים שנגח הוא ראה בהמות אחרות ולא נגחם. ולכך אינו נעשה מועד, אלא אם כן נצרף את נגיחת השור לנגיחת שאר המינים. ספק נוסף מביאה הגמרא, נגח חמור וגמל, שור, שור ושור. מהו? והספק הזה הוא בדרך של אם תמצא לומר, דהיינו, לצד בספק הקודם שמצרפים את השור יחד עם שאר השברים, ושם יש שני טעמים לצרפו עם נגיחת השברים משום שהם מאותו מין, וגם משום שתמיד מצרפים אליו את נגיחות שקדמו לו. לכך יש להסתפק באופן הפוך. קודם נגח לשער המינים ואחר כך נגח לשברים. האם הולכים תמיד אחר הנגיחות שקדמו? או שתמיד הולכים אחר המין? אבל הצד של הספק הקודם, שאין מצרפים נגיחת השור לשער השברים אלא לשער המינים, ואף שהייתה נגיחתם לאחר נגיחת השברים, כל שכן בספק הזה ידונו אותו אחר השברים שהם גם מאותו המין. אם כן, בספק הזה שנגח חמור וגמל, שור, שור ושור, הספק הוא האם נאמר שאי שור קמה בתר חמור וגמל שדינן לי, את נגיחת השור הראשון מצרפים יחד עם נגיחת החמור והגמל, ונמצא שנגח לשלושה מינים זה אחר זה, והיא עייד לו לכול מיני, ונעשה בכך מועד לכל מיני בעלי החיים, או דילמה או שמה נאמר, שאת נגיחת השור הראשון בתר שברים שדינן לי, מצרפים יחד, עם נגיחת השברים, ונמצא שלא נגח יחד אלא שלושה שברים, והקטי ועדיין בנגיחות הללו, רק לשברים יהודי העייד הפך להיות מועד רק כלפי שברים, אבל למין האחרינה לא העד, לגבי מינים אחרים הוא לא הפך להיות מועד. וכן הספקות הללו אומרת הגמרא יש להסתפק גם בנגיחות בימים. נגח בימים כאלו שבת, שבת ושבת, אחד בשבת ושני בשבת. מהו? האם נאמר השבת בתרייתא, בתר שבת ודשדינן לי, את נגיחת השבת האחרונה מצרפים יחד עם השבתות שקדמו לה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, והקטי ועדיין בנגיחות אלו רק לשבת ודעייד, הוא הפך להיות מועד רק לשבתות, אבל לימות החול לא יעייד. לגבי ימות החול הוא אינו מועד. או דילמה הוא אולי נאמר שאת נגיחת השבת האחרונה, בתר אחד בשבת ושני בשבת שדין עלי. מצרפים יחד עם נגיחות ימות החול שלאחריה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויעייד לי לכול היומה, ונעשה בכך מועד לכל הימים. וכן יש להסתפק, אם נגח חמישי בשבת וערב שבת ושבת, שבת ושבת, מהו? האם נאמר שהשבת כמה איתה, בת החמישי בשבת וערב שבת שדין עלי? את נגיחת השבת הראשונה מצרפים יחד עם נגיחת ימי חמישי ושישי שקדמו לה, ונמצא שנגח שלושה ימים זה אחר זה, ויהיה יד לכול היומי, ונעשה בכך מועד לכל הימים ואף לימות החול. או דילמה או אולי נאמר, השבת כמה איתה, בת השבתות עוד שדין עלי? את נגיחת השבת הראשונה מצרפים יחד עם נגיחות השבת שלאחריה, ונמצא שנגח שלוש שבתות רצופות זו אחר זו, ולשבתות הוא דייעד, ורק לשבתות נעשה השור מועד ולא לימות החול. את כל הספקות הללו משאירה הגמרא בתיקו. תשבי את ארץ קושיות ובעיות, נשארו הספקות בספק ולא הוכרעה בהם ההלכה. ופסק רבינו חננאל שתיקו דממונה לכולה, ובייר הרשב"א שכאשר הספק הוא במעשה פוסקים שממון המוטל בספק חולקים, אבל כשהדבר אינו מוכרע מצד הדין, אין הדיינים מתערבים כלל בדין הזה, והמוחזק ימשיך להחזיק במה שבידו. המאירי כותב שחצי נזק חייב לשלם, אם תפס הניזק נזק שלם, אין מוציאים מידו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד וב ממסכת בבא קמה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה שניהם חייבים? שאלה שנייה, מדוע משנתנו אינה כרבי ישמעאל, אנחנו מחפשים את פירושיהם של רשי ושל תוספות? שאלה שלישית, לרבי עקיבא, ממתי מוטל על הניזק לשמור על חלקו בשור המזיק? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, באיזה אופן מעמיד רבה את משנתנו? שאלה חמישית, התוקע לחברו באוזנו, כמה משלם לו? מחפשים את פירושיהם של רשי ותוספות. והשאלה האחרונה, מדוע יתומים אינם צריכים פרוסבול? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי למד בסיוון תשע"ו, א' דראש חודש תמוז תשע"ו. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף למד וב ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ב' דראש חודש תמוז תשע"ו, א' בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף למד זין ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.